ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, באצטדיון בלומפילד. מה שאנחנו עושים הערב, זה הערב יש את הסופרקאפ. בוא תלי, איך אומרים את זה בצרפתית? טרופיל דה צ'מפיון. אוקיי, סורי פור פארדון מיי פרנץ', אבל אנחנו פה עם החבר'ה גם של הליגה הצרפתית, הם מארחים אותנו. האולפן של איתי בביתן הברכה, יש האומרים בשיפוצים, אז מצאנו בית אדיר ליום הזה, ומה שקורה, תכננו כמה דברים, אבל כמובן שגם דברים השתנו לטובה. ארטיום והזהב שלו, נדבר על זה בהתחלה, בגרסת לייב, עשינו פה לייב ישר מבלומפילד לקראת פריז סן ז'רמן נגד ליל. אז החלק הראשון יהיה חלק כמו עם לייב פייסבוק, עשינו גם שם תחרות על הכרטיס. המשחק הערב ישודר בערוץ הספורט, אז אתם מוזמנים לצפות. אנחנו נהיה פה גם במשחק. תודה לדייביד ולכל החבר'ה של ליג 1 על זה. הפרק הזה, בשיתוף החברים שלנו מזרני פנדה, מותג האונליין הגדול בישראל למוצרי שינה. רוצה יפה לספר לכם שלפנדה יש מוצר חדש, מושלם לדעתי לצפייה בספורט. מיטה מתכווננת, אני לא יודע אם זה ייכנס לבלומפילד, אבל בבית זה אחלה של דבר. מגוון זוויות, עיצוב מינימליסטי ונקי, המתאים לכל חדר שינה. המתכוונת היחידה בישראל שמתאימה למזרן זוגי בלי הפרשי גובה, עורב בין המזרנים. שלט אלחוטי חכם עם זוויות מובנות. מוטה לא יכול לעשות את הצד שלו וזה שקט, אז אני לא אתעורר אם נשען ביחד. מוטה לחכה, עוד לא זכית בזה. קוד קופון מיוחד, POD500, POD500 לדבר הזה, זה מנוסף לכל הדברים הרגילים. 100 לילות ניסיון, שירות, הספקה מהירה והכל, וכל המוצרים האחרים באתר פנדה זיזיזי, זה זמינים לכם בקוד הקופון הרגיל שלנו, פוד, POD. אז נצלו את מעמדכם, קצו להפנדו, תסתערו על הקווים, pandazizi.co.il, ותנו בראש. אז שוב אני אומר, ארטיום והזהב באולימפיאדה, אבל אחרי זה אנחנו פה מדברים על מה שקורה מאחורי עם בלומפילד. הגביע פה איתנו, גם על השולחן. הנה הגביע. איתי כאן, חברים. אז בואו, הנה, פעם ראשונה בבלומפילד, איתי. איתי, תן בראש. שלום, ברוכים הבאים, אהלן אורי לוי.
אהלן, אהלן,
אהלן. אהלן אורי אוזן.
תקשוצי.
אהלן מוטלה. אהלן. תראו מה קרה, התחפשנו? התחפשנו, אנחנו הליגה הצרפתית.
אנחנו הליגה הצרפתית.
תקשיב, היה כזה ענייני אולפן, פלוס ענייני סופרקאפ צרפתי, פלוס דבר גרר דבר, פלוס איש יקר נועם חכמון, והכל גרר, ודייביד פה, בואו תקליטו פה.
למה לא?
אנחנו מקליטים פה.
איזה יופי, תראה מה הולך פה.
ואמרנו, טוב, התכוננו לדבר על הליגה הצרפתית, אנחנו נדבר עוד מעט על אלוף האלופים של הגרסה הצרפתית, סופרקאפ,
שאני יודע. טרופי דה צ'מפיון.
כן, בדיוק, רציתי שאתם תגידו, נו, תגיד.
טרופי דה צ'מפיון.
טרופי דה צ'מפיון.
טרופה.
אבל עוד לפני, טרופה דה
צ'מפיון. טרופה דה צ'מפיון.
אני מבין בצרפתית עכשיו, אבל הרגע קרה מאורע.
ארטיום.
אנחנו נדבר עליו בהרחבה בפרק הבא והכל, אבל אי אפשר שלא להתייחס.
לא, אני לא יודע, הצופים לא ראו.
אורי צפה פה, התרגש, מדליית זהב. איפה המצלמה שלי? מדליית זהב, לא נגיד היסטורית, כי מעצבן שאנשים אומרים היסטוריה, דבר שכבר היה, אז זהב כבר היה לנו, אבל אולי ההישג הכי גדול אי פעם, לאינדיבידואל ואולי יותר מזה, כי אני מנסה עכשיו איך לחשוב איך... כאילו לא להתלהב יותר מדי, אבל כן, כאילו, פתאום נופל עליך, הישג ענק, ניסיתי להסביר פה הצרפתים שאיתנו, כאילו זכינו במונדיאל, כי במונדיאל לא נזכה, אבל
זהב,
בהתעמלות, בקרב רב,
בקרקע, לא בקרב רב, בקרקע.
היה גם, אתה יודע, הוא עשה 14-9-3-3 לדעתי, ואז אתה כזה מסתכל, אורי מציץ למסך שלי, כשהתחלנו להכין פה דברים והכל.
לא, התרגשות, היה פה קלט.
אחד אחרי השני, אחד קצת נופל מחוץ לקו, אנחנו יש! אחד כזה חיטה, כאילו כולם מבינים, נכון? תמיד יש ענף, פתאום כולם מבינים, דרך על הקו, זה לא יהיה, ואז נשארו עוד שני אנשים. זאת אומרת שהוא בטוח במדליה.
לא, אתה יודע איך ידעתי את זה? פשוט כי ראיתי את סימון ביילס יוצאת, ואז אילן גזית, הפרשן המצוין דרך אגב של ההתעמלות, ועמיך יקר, אתה רואה, נתניהו יקר משלר את המדליה, אחי, זה חשוב מאוד גם, כן?
זה חשוב לדעת איפה אתה, חשוב לדעת איפה אתה.
וזה קשור כמובן למוטה לשפיגלר, שזה אחת הסיבות שאנחנו, אחד ההקשרים לזה שאנחנו כאן, אבל זה הישג, תשמע, זה... אתה יודע, עם כל הכבוד, קודם כל, הרבה כבוד.
איזה כבד, ארטיום הגביע של הסופרקאפ הצרפתי.
זהו, זה גם קשור לנתניה איכשהו.
כן,
זה גם...
טרופי דה צ'מפיון.
וגם מוטלה ומוטלה. הכל מתחבר.
אז אנחנו מקדישים לך אותו. David, we dedicate this trophy today also for Artyom. If you don't mind, we can give it to him. Okay, or Paris Saint-Germain or Lille also. We'll take it.
תראה, קודם כל שומענו, שומעים את התקווה בעולם ההתעמלות. צריך להבין משהו לגבי האולימפיאדה, ויש... זכינו כבר במדליית זהב, גל פרידמן כמובן, בשייט, אבל זה לא אותו דבר, זה הישג מדהים, אבל לזכות במדליית זהב באחד משלושת הענפים העיקריים באולימפיאדה. שזה כמובן אתלטיקה, שחייה והתעמלות. ועוד לזכות במכשיר הכי חשוב, קרקע, שזה היעלום שבקע, זה המאה מטר של ההתעמלות, זה באמת הישג בלתי נתפס לספורטאי שעלה לארץ בגיל 12 מאוקראינה, ועושה דברים מדהימים, ובזכותו אנחנו שומעים את התקווה, והוא באמת... זה, אתה יודע, זה היהלום שביהלום שבכתר.
אתה יודע מה כיף?
ולנצח עכשיו. הוא ייזכר, אתה יודע, זה משהו שלא ישכח לעולם.
עכשיו, לאורי, אורי לוי פה, אז הפועל ירושלים שלו ניצחה את מול דרבי, והערב פריז סן ז'רמן שלו משחקת כאן, זה יממה מאוד נרגשת, אבל אנחנו, אתה יודע, תשמע,
לא, אי אפשר להישאר אדיש גם לסוויץ' שהיה במשלחת הישראלית, אני חושב, ביממה האחרונה. גם עם הג'ודו, גם עכשיו ארטיום, ואתה יודע, זה משהו ש... אתה יודע, אני חי וניזון מכדורגל, וזה מה שקובע לי גם את העבודה והפרנסה וגם את מצב הרוח, אבל מדליה, ובטח שמדליית זהב.
אתה יודע מה אהבתי ממש? אני זה שאמרתי השבוע, שאנחנו תמיד מרגיש לי שאנחנו זוכים במדליות כאנדרדוג, אבל כשמישהו בא עם ציפיות, סגי מוקי או כל דבר אחר, כאילו יש קצת ירידה ביכולת, נכון. ואיזה קשה זה להתמודד עם ציפיות. ארטיום היה מקום ראשון בסוכניות, זאת אומרת, הוא היה פייבורית לזכות. לא משנה, מבינים, לא מבינים. תחשבו מה זה, אתה פייבוריט, זה הכי כאילו אמור להיות מלחיץ, הכי כאילו כל ה-DNA, כל מה שאנחנו עם הירידות העצמיות על עצמנו, שאיננו את זה כישראלים, בקלאס,
יהודים,
לא רק זה, הוא סגן אלוף עולם, אלוף אירופה, עלה במקום הראשון.
כן, כן, כן.
זאת אומרת, הוא גם מתבשל, זה לא בא ישר. אתה יודע, זה לא, להבדיל מנפס פותחים, זה לא היה באותו יום. היה לו זמן להתבשל עם כל ה... לחץ הזה, והוא הצליח, צריך להחמיא מאוד לכל מי שעובד סביבו, אני מניח שיש גם יועצים מנטליים.
גם שטילוב
שם. וגם התגובה שלו, ראינו את התגובה שלו אחרי הניצחון? הוא לא קפץ ליציע, אנדרסטייטמנט.
הוא התנהג בדיוק כמו שאני מתנהג, שהחומוס מגיע בזמן.
אבל אתה רואה שזה לא בדיוק.
סבבה כזה, אנו טוב, הגיע בזמן.
אנחנו פה ליד חומוסייה נהדרת.
הוא בטח יגיד, אני לא לוקח את הזהב כמובן מאליו. זה היה דבר הגיוני שיקרה. אגב, הספרדי, ספת על דעתי קוראים לו, עשה את אותה תוצאה בול, אבל הנה, דיברת על סימון ביילס, הדברים שאני למדתי בגלל שהדרכת קושי של ארטיום הייתה גבוהה יותר, אז הנה, מי אמר?
צריך לשאוף תמיד.
איך שמחתם בטקו? הגרסה הכי הכי טובה בעולם, יקבל גם 500,000 שקל, ולדעתי לפחות 200,000 עוקבים במתנה על ה...
נראה לי שעכשיו אפשר פשוט לרפרש את הפרופיל שלו.
דגל ישראל מעל דגל סין, בהתעמלות במשחקים אולימפיים.
לא, אני חייב שתף אתכם, שאנחנו פה פשוט עם חבר'ה כמו דיוויד, ואנשים פה מפריז, ליל, צרפת והכל, טובים בספורט. זוכים בוורד קאפ, במונדיאלים,
במדליות זהב,
בצ'מפיונס ליג בגמר.
Yesterday they won gold medals, yes.
Yesterday
the Teddy Riner Judo,
the group, the Teddy Riner Judo Academy. אז ניסינו להסביר להם כמה אנחנו מתרגשים, והם כאילו הם לא קלטו, יש לכם רק זהב אחד עד עכשיו? יש לכם רק 11 וזה עד עכשיו? אז שמעו, זה פשוט כיף גדול.
זה ביג.
כיף גדול, ומה שאמרת אני מאוד מתחבר אליו, הרי בטח באולימפיאדה זה מאוד עניין של קהל, ניטרלי, אוהדים, איך שתרצה לקרוא לזה, שופט לפי תוצאות, לא סתם המציאו את הקטע הזה של מדליות, ששלושה או ארבעה מקבלים, צריך לשפוט לפי זה, זה בסדר גמור, ויום כזה, יממה כזאת, הופך את העניין, אגב, תן לי עוד איזה לינוי אשרם, עוד איזה משהו, למה זה לא תהיה האולימפיאדה הכי טובה?
כבר האולימפיאדה הכי טובה.
זהו, לדעתי כבר.
לא, היא כבר האולימפיאדה הכי טובה.
אני מנסה פה כזה לא לצאת פה מגדרי.
לא, יש שלוש מדליות אף פעם.
דיוויד, it's our best Olympic ever.
Ever.
Yeah, ever.
We have one more... potential gold medal in women's
but now we're going to talk about football if you want a little bit so no okay so אז מזל טוב לארטיום שוב אנחנו נעשה
ארטיום מזל טוב אוהבים אותך
אנחנו נעשה פרק שנדבר עליו 97
וגם מחמאות ועוד דבר אחרון לאולימפיאדה
כן
מחמאות לקודם כל גילי לוסטיק וכל הצוות וכל מי שזה, כי אנחנו באמת עובדים פה בארץ בתנאים מאוד מאוד קשים. לא, אין פה תמיכה בספורט. אני מאוד שמח שזה קורה בקדנציה של שר ספורט, שבאמת לא מבליט את עצמו ובאמת עושה מאחורי הקלעים את המקסימום, אני מאוד מתחבר אליו ברמה האישית.
אוהד הפועל ירושלים.
ואתמול הג'ודו זכו, אתמול הג'ודו זכו הרי באמת, אתה יודע מה זה, אתמול ריגש אותי ממש. ואתה יודע, הייתי בים עם הבן שלי, ורציתי לחזור הביתה לראות את הקרב על המדליה, חזרנו יותר מוקדם, כי באמת זה היה לי מאוד חשוב, ואני אגיד לך גם למה, ואני גם יכול לקשר את זה לעולם שלי. בארץ אוהבים מאוד לבקר, ואחרי שאורן סמאג'ה, כאילו היה המון ביקורת על איך שהוא דיבר עם פיטר פלצ'יק אחרי הקרב, אני לא ראיתי בזה שום פסול, הוא דיבר איתו בשקט, אמר לו את הדברים, בסדר, נתפס במצלמה, אני לא ראיתי בזה כלום, והייתה המון ביקורת על הג'ודו, אני רק יכול לדמיין מה הם עברו, ובסוף הם רצו את המדליה יותר מכולם, אז זה היה מאוד ארסי, מכוער ולא לעניין, ובסוף, וגם אם, אתה יודע, הם יסיימו שביעי או חמישי או תשיעי, בסוף הם יחזבו את עצמם יותר מה שהם יחזבו את כולם, והם הוכיחו אתמול שהרוח הקבוצה היא גדולה בעצם סך החלקים היה גדול מהשלם, ואתמול זה הוכח בצורה יוצאת מן הכלל שהייתה נבחרת מאוחדת, מגובשת עם שני מאמנים אדירים, עם צוות מצוין מסביב.
בכלל, אחלה פורמט.
זה היה ערד.
כיף רצח.
זה היה, הפורמט קודם כל הוא מדהים, ואני ממליץ להם, אתה המלץ על רויאל רמבל, אולי אפשר גם 2x2, זה גם יהיה נכון.
בוא, מה שאתה רוצה. אבל
2x2 גם זוגות מעורבים.
אני הייתי בג'ודו, אני הייתי בג'ודו.
פתאום מישהו נכנס מרביץ עם המדליה כזה.
ג'ודו, אנשים הרבה, אתה יודע, אומרים כן, והוא נופל, וחליפות וחלוקים. אני הייתי בג'ודו ב-2012 בלונדון, והיה לי חברים שהיו איתי בצבא, שהם היו איתי שם, שהם היו ג'ודאים. פספסת את הקרב של אבי, הגעתי בתשע ודקה, אבל, ואז נשארתי, וזה באמת מדהים ג'ודו. וזה אחלה ספורט, וספורט קשה, וזה שזכינו בקבוצתי במקום השלישי, זה אתמול ריגש אותי מאוד. סליחה.
לא, לא.
אפשר לעבור למה שהוא...
זה באמת היה נאום אוסקר מרגש. שני דברים חשובים על ג'ודו שלמדתי באוליפיה. אתה יודעת מה זה אוזני כרוב?
ברור.
כן?
כן, מה שיש לגמרי... כן,
לכל הג'ודו.
לא לכולם יש, אבל להרבה. מלא,
ראי סעיד מולה יש לו כרוב, כאילו, הוא כרוב.
וגם האלוף האולימפי היפני אונו, יש לו ממש כרוב אמיתי.
זה שגיאותי, דבר שני, אני רוצה להגיד, שאני מאוד מתחבר למה שאורי אומר, מהבחינה של האולימפיאדה הזאת, היא מביאה איזשהו מסר ושיח אחר לספורט העולמי, מסימון ביילס והכל, וגם כל הישג, בדיוק כמו שנבחרת הג'ודו אתמול, ובטח כמו של ארטיום עכשיו, שאתה הרבה יותר חושב על מה קורה מאחורי הקלעים, אתה הרבה יותר חושב על מה קורה לבן אדם בלב שלו, בבטן שלו, בראש שלו, לפני ההתמודדות, אז זה מעצים ומרגש מעבר, אתה יודע, לרגע זקפה הלאומי שלנו, כמה מדליות וכמה זה, יש פה הרבה מאחורי זה, וזה מדהים.
אוקיי, אז שוב, אנחנו נעשה גם פרק ונדבר על זה, אבל היינו חייבים עכשיו לנצל את זה שאנחנו כאן, עם לייב והכל, אז שאפשר לפרוץ, פרצנו, ובואו גם נמשיך את הלייב הזה קצת, אז זה פרק, ברוכים הבאים, עוד פרק של פודקאסט הפודי, זה ביטן בריכה בלומפילדאי, הערב סופר קאפ צרפתי, נעלה את כל זה כפרק, מה שדיברנו על ארטיום, ועכשיו לקראת הסופר קאפ, החבר'ה פה מערכים אותנו, ואדיר, כיף גדול, אנחנו כבר נגיד, שדייביד היקר פה גם סידר לנו פה,
איזה כרטיסים יפים.
המשחק הערב הוא סולד אאוט פה בבלומפילד, פריז סן ז'רמן נגד ליל, אבל אתם, החבר'ה שאיתנו בלייב, יש לי פה שני כרטיסים לתת לכם, תבואו, תחבקו אותנו, לא יודע, עם אגרוף, משהו, יש לי מסכה, אז הכל בסדר. שני כרטיסים, אנחנו נותנים זוג כרטיסים,
מרשים.
ונעשה ככה, מכל הצופים שלנו עכשיו בלייב, אם אתם מספיקים עוד להאזין ולהצטרף, אני לא יודע עד מתי דיוויד יחליט, יכול להיות שאין זמן, אז תעשו את זה עכשיו. כל מה שאתם צריכים להגיד, זה לבחור את השחקן הצרפתי שהכי ריגש אתכם, את הרגע שקשור בכדורגל הצרפתי, הרגע הכי גדול, או הקבוצה. אוקיי? דיוויד, פלייר, טים או מומנט, רייט? כן. אז שחקן, קבוצה או רגע, אוקיי? שהכי אהבתם, והנה, וסולד אאוט, אתם יכולים לבוא למשחק שהוא סולד אאוט, שני כרטיסים פה. אנחנו ניתן, דיוויד ישפוט בתחרות ביחד עם מוטלה, אתם נבחר ביחד.
ריין שרקי. מי שבוחר את ריין שרקי מקבל את הכרטיסים.
אוקיי, למשל, מי שבוחר את ריין שרקי מקבל. נסו לפלפל את התשובה, להגיד למה, או פה ושם. אני זוכר את ה-3-2 של ישראל צפת, זה אחד המשחקים הראשונים שראיתי בערב. גם לקבוצות ישראליות היה טוב. אז בואו נתחיל, פשוט תכתבו לנו בתגובות, את השחקן, את הרגע,
בוא ניתן, רמז קטן כן. לצופי הלייב.
כן, ואורי, תתחיל לספר פה, כן, כי אתה אוהד.
אפשר להסתכל, להגיד עכשיו, על גיליון אונז הזה, אופ, סליחה, אורי, ריאד מחרז ובנג'מה מנדי, שניהם שיחקו בלהבר, למי שזוכר, זה אחלה אופציה, אני בטוח שדייביד יעריך את זה, right, David, you will appreciate someone who will write
כן,
בנג'מה.
תראה את אורי פה, מה אורי, מה אתה רואה את השחקנים?
השחקנים על הדשא. השחקנים על הדשא.
כן.
השחקנים כבר על הדשא?
כן.
ואנחנו מתעסקים פה עם חובות. כל אחד מיוצאי אלג'יריה המדהימים שמשחקים בליגה הצרפתית, כמובן, זה דווקא לא, דווקא בהכרח לאוהדי PSG, זה דווקא לאוהדי היריבה הגדולה, או הם, פלורן טובן, גם כן, תבחרו, תהיו מקוריים, ויאללה,
תראה אורי מתרגש.
שנראה אותם, בוא נראה, אני גם רוצה לראות אותם.
אז בהמשך, אתה יכול לראות, אז בהמשך יהיה פה גם רובי תומפסון מהפודקאסט של הליגה הצרפתית, הנה שהשחקנים הצרפתים על הדשא, ונדבר איתו גם על קצת על מי הגיע, מי פחות הגיע, לאן אמבפה, לאן, מה בכלל יהיה בליגה, אבל בוא רגע, אורי. אתה פה...
האמת שמרגש מאוד לראות את בלומפילד גם ארוז.
תן לנו פה, יש לך יום מרגש מאוד.
כן, כן, לא, יש לי 24 שעות מרגשות מאוד. קודם כל באמת, אז בואו נתחיל לפי הסדר. אמנם עכשיו אנחנו פה בטרופי דה שמפיון, ומאוד מרגש לראות את בלומפילד ארוז לקראת משחק הזה. אתמול דרבי ירושלמי ראשון, אחרי 21 שנה. אני הייתי בדרבי האחרון, כילד, לא יכול בכלל לתאר לך במילים, אורן, עד עכשיו עוד לא כתבתי כלום, מילה, על מה שהיה אתמול במשחק, ואתה מכיר אותי, אני אוהב לבטא את רגשותיי במילים אחרי משחקי כדורגל, בין אם כאוהד ובין אם כעיתונאי. 30 שנה הפועל ירושלים לא ניצחה דרבי, וזה היה בעצם מפגש רשמי ראשון, כמו שאמרתי, אחרי 21 שנה. פעם ראשונה גם להגיע לאצטדיון טדי, אצטדיון שהייתי בו מאות פעמים בחיי, במאות משחקים, באמת מאות, ולא ידעתי לאיזה אווירה אני מגיע. והיה תכונה סביב הדבר הזה בעיר מאוד. הדרבי הירושלמי זה משהו שאתה יודע, הוא לא הדרבי של תל אביב, הוא לא הדרבי של חיפה.
הוא של ירושלים.
לא, אבל מבחינת ההייפ, מבחינת השם, בדיוק. זה אפילו לא הדרבי של פתח תקווה, שאורי זוכר מצוין.
אפילו.
אורי חצה את הכביש.
נכון, לא, אבל זה, תשמע, זה דרבי חם. זה לא, יש שם יריבות עירונית. ובעיר כמו ירושלים זה סופר חשוב. כי זה כל כך הרבה אנשים, זה באמת העיר הגדולה בישראל, וכל כך הרבה אנשים שהם שונים אחד מהשני. ויש משהו ביריבות עירונית שהיא שומרת על עיר ועל על הלך הרוח בה באופן בריא, אני חושב, שיש לך כמה נקודות לאורך השנה שאתה פוגש את האחר. אתה פוגש את מישהו לא כמוך. אם אתה הפועל, אם אתה מכבי, זה משהו אחר. לא היה לנו את זה בירושלים. כן. אנחנו, כי הפועל ירושלים, אנחנו צללנו למטה, באמת למחוזות הכי נמוכים של הכדורגל הישראלי. כן. קרה לנו משהו שלא קרה לאף קבוצה בעולם, נראה לי, גירושין של 14 שנה וחזרה. ותשמע, לא, בהכי פשטות, אין דבר יותר מתוק מלעשות את המשחק הראשון שלנו, הרסמי, כן. שאנחנו חלק מליגת העל, בניצחון על
גטל. שאט-אוט לגוני נאור.
שאט-אוט לגוני נאור.
אני יכול לספר קצת?
כן.
כן, אני מניח שאתה אימנת אותו.
לא, זה יותר מזה. בוא נספר לך סיפור.
נו.
שאני התחלתי לאמן את שנתון 99, נערים א' מכבי תל אביב, לא הכרתי כלום. הגעתי לאמן נערים כי הייתי עוזר מאמן. לא, אתה יכול לבכות. והגעתי לאימון נבחרת ישראל. זה אימון היה יותר אימון פתוח כזה, שהזמינו המון שחקנים נבחנים לנבחרת. מאמן היה עופר פביאן. ופתאום, אתה יודע, אני רואה ילד מאוד מאוד רזה, קטן, ממש קטן, ממש. לא יודע, היה בו משהו, לא הכרתי. ואתה יודע, אחרי האימון ישבתי קצת עם הצוות של הנבחרת, ושאלתי, רוב השחקנים היו שלי, דרך אגב, של מכבי, שאלתי אותם מי, ומכבי תחתיב גם הכרתי, שאלתי, מי זה הילד הזה? אמרו לי, גוני נאור, בית ירושלים. כן, הזמנו אותו, אבל הוא כאילו מאוד רזה וקטן, לא, דיברנו בזה. ממש אהבתי אותו, יצרתי קשר עם האבא, ערן, בחור מדהים, משפחה, אין דברים כאלה בעולם. הצלחתי לגנוב אותו מבית הר, אמיתי.
יפה מאוד. זה יש התיישנות, אתה יכול לספר.
לא, אין התיישנות, זה קרה.
זה הסיפור.
זה הסיפור, לא הבנתי את זה. דיברנו הרבה עם... אני לא הבאתי לשחקנים לנערים של מכבי.
הכל בסדר, אורי.
באמת, זה השחקן היחיד אי פעם שאני הבאתי לקבוצה. גם במכבי פתח תקווה לא הבאתי.
קיצור, יש לו מקום הערב?
שנייה. והוא בא, והוא באמת השקיע, הוא נשאר לגור כמובן בירושלים, והוא עשה עונה נהדרת בנערים, ואז עלינו לנוער, אני עליתי, הוא נשאר איתי, אני עזבתי, ואני יכול להגיד ששוב, היה לו קשה להשתלב, הוא עדיין היה קטן פיזית, וגם הנוער של מכבי תל אביב באמת היה באותה שנה מאוד מאוד איכותי גם העמדות שלו, והוא חזר לירושלים, אבל הפעם להפועל.
כן.
הפועל שהייתה על
פועל קטמון, כמובן, בנוער וזה, ולראות אותו, ואתה גם מכיר אותו, כי אתה ראית אותו גם בקרוב
בצימר. גילוי נאות, הוא התארח בצימר של הורים שלי.
הוא ילד מדהים, ואבא הייתי
בקרוב. אפילו לא יצר קשר כדי להגיד שהוא בא, אבל אני חושב שהם איבדו כדור שם, ושהכדור איפשהו, אז אולי יש לי כדור
אורן,
של...
גוני אורן עקץ לך כדור.
לא, אני לא יודע, אני הייתי רוצה להגיד שעקצתי, אבל אני לא זוכר, לא יודע.
אם אוקיי, זה בלי חתימה, זה לא נחשב.
סליחה, גוני, עכשיו, רגע.
רגע, למה הוא בא עם חברה שלו וכדור?
לא, כל המשפחה הייתה.
כל המשפחה.
כן, אוקיי. אפילו לא סיפר לי, באו, אמרו...
לא, הוא ילד, הוא ילד באמת.
כן, הוא גם מאזין לנו, אגב, אחלה לגוני.
סופר אינטליגנט.
גם אם לא היית מאזין, היינו אומרים שאתה סופר אינטליגנט.
הוא התפתח פיזית בצורה מדהימה, וזיו עשה אותו בלם. לא, הסיפור שלו מאוד יפה, כי הדרך שהוא עבר... ואתה יודע, בעצם ההשתחררות הזאת בביתר,
כל מה שקרה,
ואתמול זה סגירת מעגל, תקשיב, הוא היה עד גיל נערים, היה בביתר,
זה מה שאני אומר,
זה פשוט מדהים בשבילו,
תשמע, זה היה פה משהו אתמול, פה אני אומר, בטדי היה משהו, הפועל ירושלים, בכל ה-20 שנים האחרונות, לא, פייר, גם כקהל, לא עמדנו מול קיר צהוב כזה של אוהדי ביתר, זה היה כאילו, אתה יודע, הסיוטים והחלומות שלך, קוראים לך מול העיניים, ו-deal with it. וגוני, מהדקה הראשונה,
תפקד ברמה, הוא כל הזמן בא לשוער, לעד אליי, שוער צעיר, שפעם ראשונה עומד עם לפמיליה מאחוריו, והוא אומר לו, עד אליי, פסטו, 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 מטריף אותו, ותשמע, אנחנו היום רואים בו, זה הבן אדם הזה, זה שר הביטחון של הפועל ירושלים, ועוד דבר קטן, לא רגוני נאור, גם אשתה אווקה,
שחקן שגילית.
אני לא גיליתי, כאילו, אני אגיד לך ככה, לא גיליתי אותו, כן? זה, הוא בן אדם שגדל בליגת השכונות של הפועל קטמון, עוד לפני שהוא נכנס לבית הספר לכדורגל, ולילדים ונערים ונוער, והוא בא מסן מרטין, מכל המגרשים שאני שיחקתי בהם כילד בקטמון, ואתה יודע, שוב, זה כל כך הרבה דברים, שאם הייתי כותב את זה כתסריט, זה היה קיץ', ואולי לאנשים...
יש לכם דרבי גם מחזור שני, מה תעשו אז?
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
בגלל זה אני אומר...
עוד אתה משחק, אפשר, מסכנים, מה קורה?
אז לקראת הדרבי רק מחזור שני תביא אותו, תודה.
אם אתם רוצים כרטיסים לדרבי של קאט... לא, סתם, כרטיסים לסופר קאפ בסולד אאוט, אבל יש לנו פה שני כרטיסים, אתם צריכים לכתוב בתגובות את הרגע, או השחקן, או הקבוצה...
או שפשוט תכתבו איסי ספרי, איסי ספרי.
אתה תתן, אורי ייתן לכם פרס גם על זה.
בטח.
אז יאללה, בואו רגע קצר.
סנפי ובלומפילד למי שכותב איסי ספרי.
אנחנו רוצים גם אנשים, לדעתנו, אנשים יאזינו לפרק הזה אולי גם אחרי המשחק והכל, אבל כן נדבר טיפה על המשחק. נתחיל איתך אורי, כי אתה יותר אובייקטיבי. פניתי לאורי כדי לספר על העדה שלו לפריז, הוא סיפר איכשהו על ירושלים ושכח את פריז, אבל אתה עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, אתה תתחיל. אורי, אז מצד אחד, השחקן שאתה הכי אוהב, ואחד האלה שאתה הכי אוהב,
לא בא. אז דפקתי לך אורי אוזן ולא שמתי לב?
כן, דפקתי. שניכם עשיתם עכשיו רבע שעה של אורי אוזן.
שניים שאני אוהב, לא בא.
כן, שניים שאתה הכי אוהב, אבל בוא רגע, בוא נדבר על, כי קודם בוא נעשה פה איזה מיני ספוילר, דיברנו גם בפודקאסט הצרפתי, ושם אתה היית מאוד נחרץ שפריז הולכת לנצח היום. נתת האימור גם של 3-0, בוא נחשוף את האימור שלך. בוא רגע כן תספר על מי באים, מי אתה מצפה לראות, שתי מילים, ג'י ג'י ונאלדום, אבל אתה יכול גם לעשות...
ג'י ג'י, אני לא מאמין שאנחנו נראה אותו יותר מדי, כי הוא סיים יורו והתחיל להתאמר רק לא מזמן. אני קודם כל רוצה לראות את מה פוצ'טינו עושה מבחינה טקטית, זה אותי באופן אישי מעניין. את אשרף חכימי, אני חושב שהוא רכש מאוד, זה הרכש היקר ביותר. פריז הביאה המון שחקנים, עשתה קיץ אדיר, עם הרבה העברות חופשיות, ועם אשרף חכימי, שגם עליו יש לי סיפור ברשותך.
כן, גילית אותו.
לא, ממש לא.
בביתר? לא, לא.
לא, אפילו לא קרוב. נסעתי, כשקיבלתי את הנוער של מכבי תל אביב, נסענו לטורניר בזגרב מול הנוער של ריאל מדריד, והוא היה שנתון 98, והוא היה הכוכב של אותו שנתון. הוא היה אמור לבוא, הוא גדל בריאל. כן, הוא ספר מרוקאי, ספרדי, וזה, וזה. וברגע האחרון לא הגיע, כי הקפיצו אותו לקבוצה הראשונה, ואתה יודע, וראיתי את המשחקים של הנוער, תשמע, הוא היה 16 רמות מעל כולם, זה היה משהו חריג.
כן, כן,
אשר. אתה רואה מגן ימני, שהוא כאילו שולט במשחק ביד רמה, מאז אני כאילו עוקב אחריו, עבר, אתה יודע, עשה עונה אליפות באינטר, אז הוא מאוד מעניין. תשמע, מבחינת פריז, זה עונה של הכל או כלום. מבחינת פוצ'טינו ופריז, זה הכל או כלום. הם השנה עושים אולין, זה עונה אחרי עונת קורונה, זה עונה שהם, הם ולדעתי גם סיטי, הקבוצות שלא תלויות כלכלית בגורמים כמו הכנסות.
כן.
לצורך העניין. אז הם יעשו... מעולה,
הגורם השולי הזה של הכנסות.
הגורם השולי הזה של הכנסות, הוצאות, תקציבים, אצלהם זה קצת יותר זניח, עשו קיץ מצוין, שמרו על רוב השחקנים, שמענו פה, וגם מהדיבורים שאנחנו שומעים פה מסביב, הם באמת, ופתאום זה עיר את עיניי, הם לא מאבדים שחקנים, בוא נע, זה אחלה מועדון, זה מועדון שמצליח לשמר ניהול מקצועי ברמה הכי גבוהה שיש. איבדו פעם אחת האליפות, חזרו מהר מאוד לשלוט בליגה, שנתיים אחרונות, לפחות בארבע האחרונות, שנה קודם היו בגמר, העונה יש תחושה, בטח שאתה רואה מה מסביב, כמה קשה לשתי הגדולות של ספרד, ובאנגליה גם, יונייטד עונה מתחזקת, אבל אתה לא רואה בסיטי, ציפו להביא שחקנים, אתה לא רואה חיזוקים, אולי זו העונה שלהם, ואולי בסוף העונה, שהם באמת ילכו עד הסוף בצ'מפיונס, נגיד, הם התחילו את המסע שלהם פה בבלומפילד.
מוטל, ישבת פה בשקט בזמן הקרב רב וגוני וזה.
לא קרב רב, קרקע.
סליחה, רציתי להגיד ההתעמלות והצעתי. למה שטילוב, תזכה גם בקרב רב, מה?
דולפוגיאט.
לא, לא, שטילוב עשת את זה.
סליחה.
אני טעיתי טעות אחת. אתה עכשיו אנחנו אחת אחת בטעויות. בסדר, יפה מאוד. מוטלה, למה הכי אתה מצפה לו? אתה יכול גם למשוך את זה לליל, אבל אתה לא חייב.
אני רוצה למשוך את זה לליל, כי יודע. היום ליל חוגגת שנתיים להקיצת המאה.
אוקיי.
מכרו את פפה לארסנל ב-8 מיליון. ו...
כי הוא עוד ארסנל, אתה אומר?
אניברסרי.
בסדר, ארסנל גם עשו... עכשיו רכש לא פחות עקיצתי מברייטון.
כן, בן ווייט.
בן ווייט, יהיה מעניין.
יהיה מעניין.
מי יותר עקיצה פה?
מי שמעניין אותי בליל זה איקונה ובמבה, שהם שני שחקנים שעשו גם עונה מדהימה עם פפה לפני שנתיים, ולא נמכרו, והם עדיין בליל.
במבחרת הצעירה, איקונה היה בנבחרת הצעירה.
נכון. ואמרת שפריז לא מאבד שחקנים, גם לי לא מאבדת כמעט שחקנים. כן. הטורקים עדיין שם, וסווין בוטמן, שהוא בעלם מדהים.
נכון, אבל היה את סומארה ואת המאמן בעיקר.
כן. גלטיאר. שזה אחד הסיפורים הזויים, שילמו עליו 5 מיליון ניס.
היום, היום אתה יודע שהרבה משלמים על מאמנים, אנשים לא שמים לב לזה, משלמים סעיף יציאה על מאמנים.
ברור.
לא כמו לא, שהיה פעם.
לא, 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 לא בסכומים
של... לא באותם סכומים, כן, אבל בהחלט. שומעים על מאמנים.
מה שכן, מה חידוד לא קטן למה שאמרת.
באמת שאת מעניין במחכים אלי קונה.
קודם כל כן, אבל כשאנחנו מסתכלים על המשחק היום, מעבר לרכשי פריז, כן. מעבר לזה, זה שני מועדונים, וזה מי שמגיע גם ליצנון צריך לזכור את זה, שני מועדונים שהמהות שלהם היא שונה. ליל זה מועדון של ביזנס. תסתכלו על הרשימה הזאת, מה הם מכרו, את מי מכרו. חכה. עונת 2011-12 מכרו את ג'רוויניו וסו ב-22. 22 מיליון יורו. 12-13, הזארד, 35 מיליון יורו. ב-2013-14, פאיה, טובה ועוד שחקנים ב-42. אחרי זה מכרו את אוריגי בסכום קצת יותר צנוע, אבל אז, 2016-17, סופיאן בופל, בנג'מן פאבר ועוד איזה 5 שחקנים ב-47 מיליון. עונה אחרי זה מכרו את כל הסגל ב-77 מיליון.
בעונה שביאלסה הגיע, הוא פירק שם את כל המועדון.
איב ביסומה ועוד 6...
מפותר מיד.
בדיוק. איב ביסומה ועוד 6 ב-65 מיליון. ואז פפה, כמו שאתה אמרת בכאב רב ובצדק, 80 ב-2019-20. ואוסימן, ב-70 מיליון יורו לנפולי.
הוא לא חלוץ פותח.
העניין של ליל זה לא לקחת אליפויות, וגם לא יודע אם זה לזכות ב...
זה הכנסות.
זה בדיוק. זה לבנות את השחקנים ולתת לשחקנים משנתונים צעירים את הבמה, לעשות דברים גדולים על הבמות הכי גדולות שיש להם בכדורגל הצרפתי, ואגב, מודל אדיר גם לכדורגל הישראלי. יש במה, יש את הרמה הכי גבוהה שיש לך במדינה שלך, תן לילדים, תן לצעירים, תמכור אותם בכמה שיותר מיליונים של דולרים, ותתקדם קדימה כארגון, כביזנס.
עכשיו, בואו רגע נדבר, נעשה שנייה הצעירה פה גם בקטע פריז ליל, נדבר גם עוד קצת על הליגה, וגם אחרי זה עם רובי, אבל אורי, אתה באמת, אתה אוהד הקבוצה.
כן.
אתה צופה בכל חייה, התרגשת בניינטיז. קודם כל, רק נגיד, מוטלה, שנעזור פה לאורי, שפריז סן ז'רמן לא הייתה טובה נגד הקבוצות הישראליות, אמנם זה לא אותה פריז, אבל עזרת לנו פה עם הרשימה הזאת ש... שמע, היה פועל תל אביב, אני זוכר בעל פה 4-2, מכבי תל אביב.
כן, שתואמה השחילת מיקל אנדרו.
מכבי חיפה, יניב קטן.
הייתי בשנתיים.
אה, כן? מוטלה בשנתיים, כתבת שיר על יניב קטן, באותו משחק.
תשמע, הוא מוכשר, לא יודעת, בלול. כדיקה.
אז אתה יודע, יש פה, יש לפריז זיכרונות נראה לי לא הכי טובים שמגיע לכאן. אז האם היום אתה חושב...
4-2 היה בפריז.
כן, זה היה הפסד בית האחרון של פריז באירופה עד יונייטד לפני שנתיים.
נכון.
כן.
אגב, צריך להגיד, ערב ששינה את המועדון הזה מקצה לקצה. כן. היה שם באותן שנים...
ירו שם משטרה ירתה, לא מה היה?
כן, אני חושב...
זה שם שמשטרה ירתה באוהד.
נהרג אוהד, אחרי עימותים בין... בפריז באותם שנים היו שתי קבוצות אולטרס מאוד מאוד מאוד... גם ווקליות וגם אלימות.
ואת פאולטה.
ואת פאולטה, זה נכון. היה אולטרה סוטי ובולון בויז, שכן, שלטו שם ביציעים, וזה כל משחק היה באמת אווירה עם אבוקות, וזה, וכל מה שרוצים ממועדון אירופי גדול. ואחרי האירוע הזה, אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב, המשטרה הצרפתית נכנסה לתוך היציע בצורה ש... אגב, ניסו לשחזר אחרי כמה שנים פה בביתר. לא כל כך הלך. עם הכניסה באמת, ובכלל בכדורגל הישראלי, להתחיל לעשות שוטרים שיותר מוכוונים לעניין הזה של אוהדי כדורגל, ושם זה שינת המועדון לגמרי, כי כן. שתי הקבוצות אולטרס האלה פורקו, והרבה מאוד שנים להגיע לפריז לראות כדורגל, וזה בגלל זה דבק בקצת התדמית הפלסטית כן. הזאת, בעיקר לראות תיירים שמגיעים מחול לראות את זה, ובשלוש שנים האחרונות זה השתנה. הצליחו להצמיח אוהדים חדשים בגלל ההצלחה ובגלל השמות הגדולים. אחרי הרבה מאוד שנים שהיו אומרים שמרסי זה הקבוצה הגדולה בפריז, זה תמיד הבנטר, כאילו זה הקנטות. היום אנחנו רואים כבר אוהדים אורגניים של פריז סן ז'רמן חדשים, צעירים ש...
אז רק נעשה פה את הסדר, אז באמת סתם שיהיה לכם את הנוסטלגיה, אז 99 נגד מכבי חיפה, פריז הודחה בסיבוב השני של גביע המחזיקות, משחק ראשון 1-1 בצרפת, מרקו סימונה ובניון הכובשים, כיף לדעת.
בישול גדול של אופיר קופל.
כן, דקה 82, דקה 87, 3-2 למכבי חיפה היה בקריית אליעזר, זה קייסי וצוון של אלון מזרחי, כל שער ניצחון
בדקה 90. זה לא ברור מי אתה
שם. נכון, נכון, משחק הבכורה, נכון, האמת זה נכון.
חדו ונרומטקו.
זה משחק הבכורה של קטן. 2006-7, 4-2, מה שאורי דיבר בלאה פול תל אביב בבית בפריז.
תואם הצמד ושני בישולים.
גולים מדהימים.
כן, זה היה זה
ציון 9-10. גם אליאניב, אליאניב ברדה, סנתן שם גן.
פאולטה ישבה זמנית. אז סבבה, לא היה משחק שני, זה היה בתים המוזרים.
פיירה לומפרו, נכון, יפה, גם בליל.
גילה קומבה מאמן ויצחק שום המאמן מנגד.
וב-10-11 היה את 2-0.
ננה וגיום אוראו נראה לי.
תשמע, אין על ניים דרופינג של...
צמד של אלי רנטר. שאל את זכות כדור חופשי, היה מדוניאנין, היה וידור, והיה פולה אדל שם, לא?
כן.
ואז הוא בא, פולה אדל בא להפועל.
ואז הוא חטף מטר בדרבי.
כן, נכון, אחלה פולה אדל.
סגר מעגל.
זה היה מאוד נחמד.
יש המון דברים ש... אתה יודע, שאתה יכול לחבר בין הכדורגל הישראלי לזה, גם ז'רום לרואה ששיחק בביתר ירושלים, גם לואיס פרננדז שאימן את ביתר ירושלים ואת נבחרת ישראל, שלואיס פרננדז עד היום הוא אגדת מועדון בפריס סן ז'רמן. זכה איתם בגביע אירופה למחזיקות גביע, טורניר שלא קיים היום. זכה איתם באליפות גם. קלאב לג'נד, ממש.
כן, אז בוא רגע רק נעשה...
היה גם ביורו 84, לא?
כשחקן, כשער אחורי, חד משמעית.
גם מונדיאל 86.
בוא נעשה רגע...
חלק מהמוסקטרים, לואיס פרננדז.
נכון, חלק מהשלישייה.
רק אורי, דבר אחרון, ואז אנחנו נעצור את הלייב ונמשיך במתכונת של הפודקאסט לעוד צד... תספר רגע קצת על החיבור, לפחות איך שאתה רואה את זה.
כן, כן, אני בורח לך כל הזמן ואתה שואל, אז
לא,
בוא.
לא, על החיבור לא רק שלך כאוהד, אלא בכלל של, אתה יודע, מן הסתם, אז יהיה פה יותר אוהדי פריז מועדי ליל, כן. מן הסתם פריז עכשיו זה מועדון יותר ויותר מפורסם, ובכל זאת, תספר קצת על החיבור שלך עם העיר, ועל מה זה עושה שהם באים לפה. בטח יש עוד כמה כמוך.
כן, כן,
אלפים.
כן, ברור, אנחנו גם, אתה יודע, בתוך עמנו אנחנו חיים, בעונה הזו של השנה יש הרבה דוברי צרפתית פה, זה חלק מה, גם זה הפך להיות סוג של מסורת של הטורניר הזה, בדיוק של הטרופה דה שמפיון, להגיע למדינות שיש בהם הרבה דוברי צרפתית, קנדה, גבון, מרוקו, טוניסיה, שזה מבורך. אני בהקשר שלי, אבא שלי חי בצרפת מאז שהייתי ילד, פריס סן ז'רמן הייתה הקבוצה הראשונה שראיתי מחוץ לכדורגל הישראלי, ככה גם הקשר שלי ככה למועדון התחיל, ואני שם כל שנה, זה רק טעימה קטנה מהאוסף שלי פה, אבל החולצה, הצעיף והכל, יש פה גם ספר תמונות מאוד מאוד נדיר שקיבלתי מתנה מקריסטוף גבל, הצלם של קריסטיאן גבל, סליחה, הצלם של הקבוצה, הביא לי את זה בתור ילד, זה בדיוק מה, הוא ליווה אותם עונה שלמה שהם זכו בגביע המחזיקות, שזה אגב, זה, מי שרואה את זה היום חושב על הכדורגל הישראלי כזה של פעם, יש שם המון קטעים כאלה, יודעים, מאמן, מאשן, דברים כאלה שלא רואים כבר היום. אתה יודע, פריז, כמו שהתחלתם, היא לא הייתה קבוצה גדולה, היא לא הייתה הקבוצה הזאת שמביאים אליה את זלאטן או סרחיו רמוס או את השמות האלה, היא הייתה קבוצה שאם יש בה איזשהו ניצוץ אז מבין כל האפור ולא היה פשוט כילד בכיתה לחזור אחרי שבאמת כל אחד מההפסדים האלה, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, זה הקנטות, אבל זה מועדון שתמיד היה מחויב לסטייל ולשיק, כיאה למועדון שבא מפריז, וקצת סתם לסבר את האוזן,
סבר
ג'י ג'י אוקוצ'ה, רונלדיניו, ג'ורג' ווי, זלאטן איבראימוביץ', אדי קוואני, דוד ג'ינולה, פאולטה, ראי, אפילו מקללה בסוף הקריירה, גבי היינסה, לווסי, ננה, מרסלו גז'ארדו, אם אנחנו חוזרים...
פוצ'טינו,
כמובן כבלם, מוסטפא דחלה, באחד האלג'יראים הגדולים ביותר, ספט סוסיץ', בוסני, וכמובן, מוטלה, שפיגלר, 10 שערים הוא כבש שם, אני חושב, יכול להיות שאני טועה באחד, שתיים.
כל טוב, תיטה למעלה.
תיטה למעלה.
תיטה בדיוק. לדעתי הוא קבע 12.
350.
מוטלה, על 12 מוטלה, תקן אותי.
אתה יודע שהבן של ג'ורג'
וואם
שוחק...
טים.
כן, טים או טים
וואם. משחק בית, נכון, בליל. עכשיו, ובנבחרת ארצות הברית בגולד קאפ, אז...
לא, על המיקרופון. אתה עם מיקרופון פה. אורי חושב שהוא... הבן
של ג'ורג'
וואם. אורי כבר כזה 10 דקות כזה, אני אשתף מי
מתרגש, מתרגש.
אורי.
טימותי וויה.
אז אתה יודע, וגם מבחינת דמויות קאלט, אז הפולה אדל, כמו שהוא היה דמות קאלט פה, אז הוא דמות קאלט גם בפריס סן ז'רמן, אבל אתה יודע, ברנאר למה, לצורך העניין, נכון, יורי ג'ורקף,
אני... רגע, ברנאר למה גם יש לו היסטוריה ישראלית.
בוודאי, הוא ספג את 3-2, מרובן עטר. אז אני חושב שבאופן כללי, לכל מי שמגיע היום לאצטדיון או יצפה במשחק בטלוויזיה, פריס סן ז'רמן היא קבוצת על עם קשר הדוק לכדורגל הישראלי, איך שאנחנו לא מסתכלים על זה.
כן.
אז...
תחשבו על זה. It's a good, זה בו.
כן, אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו ניפרד מהצופים בלייב, מוטל יהיה אחראי, הכרטיס הזה יגיע לאחת התגובות של היום בערב, רק נזכיר, רגע גדול, לא יודע, 3-2, שחקן, אור יגיד זידן, או קלמי סבן, מועדון שאתם הכי אוהבים בצרפת, ולמה? זוג כרטיסי וחכה לכם, יש שמועות שגם משתמש תת מגיע למשחק הערב, אז זה על אחריותכם, אם תרצו, בכיף, אז תודה רבה, אנחנו שוב, אנחנו ממשיכים בפודקאסט, בכל האפליקציות יהיו, אחרי זה גם רובי תומסון יגיע, איתי, תוריד את כולם מהשידור, כדי שאורי יוכל להתחיל בזמן שהוא מדבר בפודקאסט, להסתכל גם על האימון. מי עלו לפחות? זהו, נגמר?
לא, הם רק עלו להרגיש.
פיל דה פיץ', לא היה איזה קצת...
לא היה דרילס, לא היה דרילס.
לא היה אימון קליות.
הם באו עם בגדים רשמיים, בגדים ייצוגיים.
ביי, ביי. הפסקה קצרה כדי לספר לכם על החברים שלנו, ממכללת ספורט פאנל וקורס תקשורת הספורט שלהם בניהולו וניצוחו ושידורו ובידורו המקצועי של נדב יעקבי היקר, שיש שמועות, מוטלה שהוא יגיע בקרוב, כנראה בשבוע הבא. בקורס הזה, השבוע בעצם, קורא יום ראשון, אלוהים ישמור, בקורס הזה מלמדים גם אורי אוזן, אורי קופר, מאיה רונן, תומר לב, אליאב נחמני, ואפילו אורן יוסיפוביץ'. אני, יש לי קורס על פודקאסטים. מוטלה, תבוא, כדאי לך. אני נהנה שם, זה ממש, אני עושה שיעור כזה, שזה ממש כמו פודקאסט איתכם. הרבה מאוד אנשים שולחים לי הודעות, השתחררתי, מה לעשות, אני לא יודע, אני רוצה לעשות בתחום הספורט, אבל אני לא יודע, אני לא טוב בביתות ברגל ימין וכו וכו. אז הנה, אם אתם רוצים להיכנס לתעשייה יותר מזה, לשנות את התעשייה מבפנים, את זה לא בזה, אני באמת מאמין, זה קורה. זו הדרך שלכם להתחיל. הבוגרים של המכללה מגיעים לספורט 5, לוואן, לצ'רלטון, לתחנות רדיו, בכל רחבי הארץ. בואו נביא גם מישהו לפודיום ככה, והנה, יש לנו גם עדי אופי. סידרו לי עדי אופי. הנה, עד אופי מספר אחד.
היי, אני שיר יונגר, בוגרת המחזור השמיני של ספורט פאנל, מגישה ושדרית קווים בערוץ הספורט.
אחלה, אתם רואים? עדות אופי. אז יאללה, בואו, קורס, הקורס הקרוב נפתח ב-20 באוגוסט. תהיו שם, תלמדו על פודקאסטים, על כתבות, על שידורים, על הגשה, על כתיבה ועל כל מה שחשוב. sportpanel.co.il, אוקיי, www.sportpanel.co.il, זה האתר, אתם יכולים להתקשר ל-1599-50-2014, ולמאזיני הפודיום, יש גם פיקדון, יש הכל, זה מדהים, אבל יש גם הנחה משגעת של 300 שקל, תגידו יוסיפון שלח אותי, זה מדהים, אז אנחנו מחכים לכם בספורט פאנל, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם הפודקאסט, אחרי החלק שעליי פייסבוק, עם מוטלה, עם אורי ועם אורי, ובהמשך רובי תומסון. טוב, אנחנו עכשיו בלי הלייב. אפשר יותר חופשיים, אורי יוריד חולצה.
מבחינתי זה אותו דבר.
אורי סב צעיף.
יס.
מוטה להווה אני אותו דבר, ככה זה. סלעים.
סלעים.
אורי, אני אתחיל איתך. אז אמנם יש הערב ישחק, אבל שוב אנחנו רוצים לדבר כך בכלליות גם על פריז ועל הליגה, והכל מין סתם פריז, זה הקבוצה שחימנת אותנו. קיץ מסיבי. עוד מעט נדבר גם עם רובי על זה, אבל קודם כל אני רוצה בעברית את המחשבות שלך. אמרת קודם הכל או כלום, בוא רגע ניכנס לפרטים. רמוס, מה אתה חושב? ויינלדו, מה אתה חושב? חכימי, מה אתה חושב? ברמה טקטית, ברמה שילוב, ברמה מה הרכב החזק?
תשמע, הם הביאו ארבעה שחקני על, ששלושה מהם בעצם בחינם, שזה מדהים. גם דונרומה, שמצטיין של היורו. למרות שאת עוד פעם עושים את זה לנבס וזה מעצבן, אבל אתה יודע, שיש לך הדמות להביא דונרומה בחינם, אתה מביא אותו, כזה שוער העתיד. רמוס, שזה השחקן אולי אהוב עליי בעולם, שווינר מוכרח, משהו שהיה מאוד חסר, היה משהו... תיאגו סילבה השאיר בור, עם פמבה, מרקיניוס, מרקיניוס יכול לעשות גם בקישור, ולהביא את סרחיו רמוס חוזה לשנתיים, נכון, עבר עונה לא פשוטה, אבל זה... זה מגה גבר, רמוס הזה, וווינר, אולטימטיבי, וזה באמת...
ועוד לא נגמר, זה לא שהוא לגעי הזה, אתה מבין?
הגיל אצלו זה באמת רק מספר, הוא הרונלדו של הבלמים, אתה יודע, הוא באמת... שחקן אדיר ואישיות יוצא דופן. ויינלדום, עוד שחקן שגנבו, איזושהי מליברפול, היו דיבורים שאולי ילך לברצלונה, הצליחו פריז להביא אותו וניצחו אותם במאבק הזה, אתה יודע, זה היה תפור על ברצלונה. סיימו את הרכישה של דנילו פררה, 16 מיליון יורו, וחכימי, שחקן שאני מאוד אוהב, שאני חושב שהוא גם יעזור להם מאוד בעמדה הזאת, מגן תוקף, ייתן לפוצ'טינו אפשר לשחק גם בשלושה בלמים, כי הוא עושה את זה בשלושה בלמים אפילו עוד יותר טוב, את שנה שעברה באינטר, הוא היה עצום.
מה הרכב האידיאלי? תיזהר, כי יש לנו פה את מוטלה, גם אם אתה תגיד שאתה לא יכול לבחור, או לא נעים לך עם פוצ'טינו.
דונרומה מן הסתם יפתח בשער, אני מאמין ששוב, מעניין פוצ'טינו לשחק עם ארבעה או חמישה, אבל... יהיה התלבטות איפה לשים את מרקיניוס, דעתי זה יהיה מרקיניוס ורמוס, או קימפמבה, תלוי בסיטואציה.
הרכב של העונה אתם מדברים.
מה הרכב הכי טוב? אתה פוצ'טינו, מה אתה עושה?
תשמע, יש לו הרבה...
יש לו כאב ראש רציני.
אבל אתה יודע, זו עונה ארוכה שהולכים על כמה כיוונים. לדעתי חכימי, אתה יודע, מגן שמאלי קטן ברנת פצוע, אז אולי חכימי גם יכול לשחק בצד שמאל, ואז...
אני אפנה למוטלה, נראה לי.
כרגע קורזווה היה מגן שמאלי, זה יכול לפנות למוטה לחופשי, מה זאת אומרת?
נראה לי שהוא ייתן לרכב, נכון?
דנילו פררה ואידריס אגי התחרו על הקשר האחורי לצידם של וראטי וויינלדום, שזה שני קשרי 50-50 טופ טופ טופ.
כן, זה כמו להיות בחנות ממתקים של קשרים לפעמים.
ממש, יש שם באמת אנדר הררה, אתה יודע, הם ישחקו, היתרון של הגדול של פריז, שלא כל משחק בליגה הוא חשוב, זה אנדרסטייטמנט, יש משחקים שהם שותים אותם, ואז הוא יכול לשחק.
עונה שעברה פחות, אבל...
אבל הם באמת יצרו, כמו שהוא אמר, חנות מאוד גדולה של שחקנים, שגם אם אנדר הררה ייכנס עכשיו לצורך העניין במקום אחד מהם, זה לא יהיה התרסקות טוטלית.
תן לי רגע.
וגם אותו דבר לדנילו. אני לדעתי, אמבפה יעזוב. כן, אוקיי. לתפיסתי.
פא פא פא.
אני חושב שיש שם, הוא נכנס לשנת חוזה. לא, הוא נכנס לשנת חוזה. ואני, אתה יודע, והוא עבר יורו מאוד קשוח. כן. בכל הבחינות, יש איזושהי טראומה, יש הרבה דיבורים.
היה לו טוב.
אתה יודע, יש הרבה דיבורים סביבו, נתנו לנאמר את החוזה שלו, יש את דימריה, סרביה שעשה יורו טוב עדיין שם.
אין 50 צרפתים יותר טובים ממנו כבר. 48.
תשמע, זה יהיה מעניין לראות מה יעשו עם אמבפה, זה באמת, אתה יודע, הוא השחקן הצרפתי הכי טוב, אני לא חושב שהם...
אנחנו נשאל את רובי גם.
אני אגיד לך מה הבעיה, תהיו איתו, הם שמו עליו 145 מיליון יורו, ואם הוא ממשיך, אז הוא עוזב בחינם.
כן, אבל...
רגע, תן לאוהד פה לדבר.
אבל...
כן.
אני לגמרי איתך, אני גם חושב ש... כמי שרואה, כמי שמלכתחילה ראה את הרכישה של פריז את אמבפה, לא הייתי שמח בשביל השחקן. אני אגיד לך למה. שחקן בתנופה שהוא היה אחרי השנים שלו במונקו, ציפיתי שיעשה עוד איזה משהו לפני שהוא נכנס לקבוצה שכולם מסביבו הם הטופ של הטופ של המדינות שלהם, הם הטופ של הטופ של הליגות שלהם, ואני חושב שכאילו אחד הדברים שראינו ממנו בקיץ, בעיקר בשפת הגוף שלו, שאני עכשיו לא מומחה לשפת הגוף ולא שום דבר.
לא, תגיד שאתה כן, זה טוב.
אני מומחה לשפת גוף.
מעולה, זה הבן אותך. כמומחה, מה אתה חושב?
אני גם קורא בקפה.
גרפולוג גם.
אני אומר, לאורך כל היורו הזה, הוא בקושי חייך.
כן,
הוא היה נראה לחוץ, לא נהנה. וכשהוא כן קיבל את הכדור, סליחה שאני אומר את זה, שוב, זה היה מאוד נגוע בסוג כזה של נאמריזם בגישה שלו כלידר לקבוצה, ושלאו דווקא כן משתמש בנאמר כדוגמה, אבל גישה מאוד סוליסטית, את השני צעדים, איזשהו פייד כזה וביתה, בלי יותר מדי המחשבה, בלי החדבת משחק.
לקח קרנות, הוא החלה עם קרנות גם. אתה יודע, דברים שהוא לא היה עושה. לא, אני כל כך מסכים איתך, ואתה יודע, יש עכשיו מדברים הרבה על סימון ביילס ועל ההתמודדות.
נכון.
היה נראה שהוא בסוג של משבר נפשי עמוק מאוד.
זה סוג של ברנאוט מהסיטואציה.
גם
אמרו
את זה עליו, אבל כל מיני אנשים שדיברו גם דיברו, שהוא לא תמיד, אתה יודע, שהוא קצת עצבני והוא קצת... תשמע, נתת דוגמה מצוינת פה עם ביילס, עזוב את כמה אתה גבוה, כמה אתה טוב, כמה... אנחנו לא יכולים להבין, אנחנו נראה לנו, הם בפה, צריך להיות על גג העולם, בפריז, מרוויח מלא, ילד, כבר לקח מונדיאל, כבר זכה כאילו בדבר הזה, לקח חליפויות וזה סבבה בצ'מפיונס, ייקח כנראה. מה הלחצים שלו? מה יש לו? הוא בא מכלום וזה... תקשיב, יש פה... לבוא מכלום ולהיות מולטי מיליונר ומולטי מוכר, והחיים שלך משתנים, ואתה לא יכול לצאת מהבית פתאום, אתה לא יכול לעשות שום דבר. זה גם, זה כמו אנשים שנגיד, נגיד, משמינים מהר מאוד, או מרזים מהר מאוד. האור כאילו לא... נכון, יש תמיד את הסימנים שאומרים שהאור... מי שהיה נגיד הרבה קילוגרם ומוריד, אז עדיין רואים... הנפש גם נראה לי יש את הדבר הזה, זאת אומרת, ואמבפה, זה פתאום תפס אותו, יכול להיות שבשנה הראשונה זה לא תופס אותך, כי אתה שיקור מכל מה שקורה, פתאום לאט לאט דברים מתחילים לשקוע, יש לך רצונות שלך, יש לך זה, בטח סוכנים משגעים אותו, משפחה משגעים אותו, תעבור לזה,
רגע, אז למה אתה חושב שהוא לא יעזוב? לפי מה שאתה אומר, דווקא אתה מחזק אותי, אולי.
אני אומר, בטעם האישי שלי, אני חושב שאתה צודק, אבל אני חושב ש... PSG, וזה גם... זה, הם, שים לב שכל הכוכבים הגדולים שלהם סיימו את החוזה שלהם ועזבו אחריו. אז אולי הוא יעזוב לא הקיץ.
כל אלה שדיבר, הם לא שמו, קודם כל זה הצרפתי הכי גדול.
נכון.
ודבר, והם בכוונה הם רוצים מן הסתם שיהיה איזה... ו-145 מיליון יורו.
אבל אורי, אני שואל אותך. ואמרת מצוין.
כמה
ישמנו
עליו, אבל שיודעים שהוא עוזב בשנה.
אז רגע, שנייה.
בינואר פחות.
בינואר, אורי צודק, אבל אני שואל אותך, אם אתה... QSI, אתה הקטרים שמנהלים את PSG, ואתה עזוב, אתה ליאונרדו, אתה המנהל המקצועי. בקיץ שהבאת את סרחיו רמוס, את אשרף חכימי, עשית פה, אתה נתת פה את הרשימה המטורפת הזאת, חלום רטוב של כל מועדון כדורגל בעולם.
מוכר אותו בלי לחשוב פעמיים.
מוכר אותו?
חד משמעית.
זה לא עושה לך דאונגריידינג למה שאתה בונה?
אתה יכול להביא את קיינו.
קודם כל, אפשר להביא אחרים. דרך אגב, מסי חופשי, סתם שתדע. אפשר להביא אחרים.
נכון, עוד לא חתם.
מה זה לא חתם? הוא לא שייך לברצלונה, תראה את הסקורות של ברצלונה בחוץ.
לא, הוא פשוט זה היה בין המצרים.
עזוב, אבל... והמצרים, כן. ותראה, אתה בסוף צריך לשלב...
מסי לא
הלכת לנפלא,
אני לא מבין מה אתם...
כל אלה שעזבו אחרי סיום חוזה, ובאמת הם לא מאבדים אלה היו שחקנים שאו מאוד מבוגרים, או לא שולם עליהם כזה סכום, או גם לא שולם וגם לא הפרופיל כזה גבוה. הם בפה הפרופיל הכי גבוה שאפשר, פרופיל שווה אורך, בלטעמי, שווי ערך לנאמר, ו-145 מיליון יורו שמו עליו למונקו, הוא נכנס לשנת חוזה. זה רגע קריטי מבחינה ניהולית. או שאתה הולך איתו, אומר לו, תשמע, אני שחרר אותך בחינם בסוף שנה, שזה... אני לא יכול לראות דבר כזה קורה, או אלא אם כן הם יודעים משהו יחתום, או שאתה מוכר אותו, והולך על מישהו אחר.
וכמה תמכור אותו, אורי?
יש עליו הצעות של מעל 100 מיליון קל, בלי בכלל לחשוב פעמיים. כל קבוצה בעולם תיקר...
אורי, תקשיב, תמכור אותו, תביא קבלה, בסדר?
מה שכן, אורי.
מה, אין עליו הצעות ב-100 מיליון יורו?
מאוד התחברתי למה שאמרת, ואם יורשה לי...
אני חושב שיורשה.
בשבועיים האחרונים עבדתי על פרק לפודקאסט שלי, לא קשור, פרק שאמרתי, אני שמו, רוצה לספר את הסיפור הזה. לפעמים יש לי את הקטעים האלה, בשער, בכאן.
Okay.
בחרתי את הסיפור, ואני עובד עליו, ופתאום קרה הסיפור הזה עם סימון ביילס.
Okay.
והפרק הפך להיות משהו אחר לחלוטין. עכשיו, כמו עם אמבפה ומה שאמרתם נכון, אני חושב שהעניין הזה, וגם דיברנו על זה עכשיו בהקשר של המדליות והכל וזה, אנחנו נכנס, זה דיון שישנה הרבה מאוד את איך שאנחנו מסתכלים על ספורט. ספורט יחידני הרבה יותר, זה הרבה יותר לקיצון, אבל גם בתוך הכדורגל, תחשוב, אצל כדורגלנים לא מדברים בכלל על הנושא המנטלי.
כן, זה הסיפור שמורת הקן דיבר. כן. ואז גם שאלנו בפודקאסטים, שחקנים צריכים להגיד, כי יש את האלמנט של השיתוף, ובאמת את מה שזה עושה לאנשים מצד שני, הם מסתכלים עליך בכדורגל בתור חלש, אתה לא יכול לשמוע את זה.
האמת, אני מת לשאול את אורי.
יש שחקנים שאלה מתמוטטיות נפשיות, יש שחקני כדורגל.
נכון, אבל אני שואל אותך, הרי יש איזה, האם יש איזשהו חשש, כי בסוף כדורגלנים גם מקבלים הרבה מאוד כסף.
אתה מסמן את עצמך, ברגע שאתה מדבר על זה, אין מה לעשות.
אתה יודע שאני בגיל 20 כבר הלכתי לפסיכולוג וגם סיפרתי את זה, אני חושב ברעיונות, וזה, שוב, לא הייתי כזה מן הסתם מפורסם, אבל זה לא היה משהו שמעולם הרגשתי שאני צריך להתבייש בו, להפך. והיום כמעט כל קבוצה יש יועצים מנטליים ופסיכולוגיים.
כן. אבל זה עדיין...
אני לא חושב שיש עם זה, מישהו רואה את זה בעין פחות נוחה. בגלל זה, לא יודע, הסיפור סימון בא לי סיפור באמת בפרופיל מאוד גבוה, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום זה משהו שהוא נפוץ מאוד בספורט התחרותי, זה הופך להיות נפוץ אפילו עוד יותר. הלחצים שהספורטאים האלה עומדים בהם, בעיקר אני חושב שבסוף זה בינם לבין עצמם. בסוף זה אתה עם עצמך בחדר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ, ומטפלים בזה, והיום היום אין קבוצה כמעט שאין לה פסיכולוג, אני חושב שכמעט אין ספורטי על שלא עובד עם מישהו, תקרא לזה איך שאתה רוצה, עם כן. מישהו שעוזר לו להביא את הלחצים למקומות אחרים.
אני השאלה
דיברנו על דור עם דור פרץ.
אני יותר ספציפי, קופר דיבר על ינקוביץ' לפני כמה חודשים בפודקאסט, ואמר שזה שחקן שאמרו לו בסרביה, שאחרי שעושים עליו פאול אחד, הוא יוצא מהמשחק. אתמול ראית שזה קרה.
זה קרה.
ומאז שקופר אמר את זה, אני שם לב באמת שכל פעם באים לפרק אותו. מה אתה חושב ששחקנים לא מאזינים ולא יקחו טיפים? אמרנו לך, גם במקרה הפועל ירושלים.
לא, אבל מה שמעניין אותי מוטל'ה זה הדבר הבא. האם אנחנו נכנסים לתקופה שבה מתייחסים לעניין המנטלי, כמו פציעה לכל דבר, כן. ואז אני אומר כזה הרבה. דבר, אבל רגע, וזה אורי פה יוכל לתת לנו באמת משהו אמיתי. כדורגלנים בסופו של דבר מקבלים הרבה מאוד כסף לזמן מאוד קצר, כי הקריירה שלהם קצרה, כי הסיכון הוא גבוה, כי הלחץ הוא גדול, וכן, בתוך הלחץ הזה יש גם את העניינים המנטליים. האם עניין מנטלי שאתה הופך אותו לפציעה, כמו המסטרינג, כמו צולבת, כמו אכילס, ואתה אומר בעצם, אתה משנה פה את המשוואה
מבחינת...
לא, אתה יודע שאני קראתי רצועות בברך, הייתי מבחינה מנטלית במקום הכי נמוך שלי.
הכי נמוך.
זה היה במכבי חיפה, שהמאמן באמת התנהג בצורה... בקצור, לא הסתדרתי איתו, נגיד את זה בעדינות. לא, לא, לא בגללי.
אני מבין, ההתבטאות שלך.
הוא פגע בי, לא, תקשיב, באמת, יש דרך, לא הייתה בעיה הרכב, לא הרכב, היחס היה מאוד בעייתי. הייתי במקום נפשי מאוד מאוד נמוך, כנראה, שוב, כמובן...
מי זה האיש?
רוני לוי. כמובן, לא זה, ואז באתי למשחק. שיחקתי שניים, שלושה משחקים, והמשחק השני או השלישי, קראתי רצועות עכשיו, הכל, הקרע היה בתיקול, תיקול מאוד חזק, ובאמת נפלתי על הברך, ובסיטואציה ש... שיכולה להיות, אתה יודע, במשחק כדורגל, חלק במשחק כדורגל. אבל הייתי במקום הנפשי הנמוך הזה, אני אומר שאם אני לא במקום הזה, אני לא נפצע. אני לא נפצע, הגוף שלי יותר חזק. וקראתי את הרצועות. אני חושב שיש קשר ישיר בין מצב נפשי לפציעות. יש כאלה שעוצרים את זה לפני ואומרים, טוב, אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו מרגישים התמוטטות. היו מקרים לא עלינו של אנשים שהתאבדו, שחקני כדורגל.
נכון,
קופר הבטיח לי את הספר
לינקן. כי לא היו מודעות, ואולי, אולי, שוב, אני חושב שהם חששו להוציא את זה החוצה. והעניין הזה של העמידה בלחצים וההתרגשות, שתקרא לזה או משהו כזה, הוא מאוד מאוד נפוץ היום, הוא מאוד בחוץ, הוא מטופל גם בתוך הקבוצה, ואני לא חושב שזה מעמיד מישהו ברוח, כאילו שהוא לא טוב, וזה מצד שני גם, אני חושב שהם מאמנים, היו הרבה דיבורים על מה שסמאג'ה אמר לפלצ'יק, ובגלל זה אמרתי לך שאני לא חושב שהוא אמר משהו חריג. מאמנים מאוד מודעים, להפך, הוא היה בסדר גמור.
בסדר גמור.
מאמנים מאוד מודעים למה שהם אומרים לספורטאי. כן. כי יש לזה השפעה אדירה על הנפש שלו. ואז יש השפעה אדירה על הביצועים שלו, ועל הפיזיות שלו, וכו' וכו' וכו'.
אוקיי, אנחנו אז... טוב, אמרנו בפודקאסט של רובי, אתם רוצים שנחזור על זה פה? אז אני אמרתי 2-1 פריז, אורי אמר 3-0 פריז, אורי אמר...
כרגיל, פנטזיונר, 3-2 פריז.
3-2 פריז, 5 גולים אתה אומר שנראה פה. מוטלה?
2-1 פריז.
אתה תקבל כרטיס...
לא, אבל כבר היה 2-1, הוא לא יכול.
בסדר, הוא יקבל כרטיס למשחק, בגלל שהוא אמר כמוני ומגבה אותי פה, אבל זה לא הכרטיסים האלה.
זה כמו בבלק ג'ק.
אתם גם יכולים לכו לפייסבוק.
טוב, אני רואיתי חזק באימורים.
אנחנו נעשה...
עשית כבוד, עשית כבוד.
נעשה עכשיו, נצרף לפה...
הייתי במקום אחרון. בוא נה,
סליחה.
אני מבקש, חבר'ה, אני מבקש, תהיו צרפתים, תהיו מנומסים.
רגע, דיוויד הלך.
דיוויד הלך, אפשר לעשות הכל. דיוויד הלך, אבל רובי תומפסון, רובי תומפסון מהפודקאסט לה בוז'ה.
אורן, לה בוז'ה.
לה בוז'ה. זה שתי מילים, לא שלוש?
לא בוז'ה.
אה, עשיתי זה לא בוז'ה. לא
בצרפתית זה ה.
ובוז'ה זה ה-Beautiful Game?
כן.
איך בוז'ה זה Beautiful Game?
איך שותם זה אני אוהב אותך.
נכון, תכלס, יפה מאוד. ז'תם.
אתה יודע שאתה מתרגם את זה.
לבוז'תם.
תקשיבו, זה לא רק, זה לא רק, זה לא מילה אחת.
אה, דיוויד, לבוז'תם?
ז'ה, זה לי יש, ת'ה. זה בשבילך, הם אהבה. יש לי בשבילך אהבה, אני אוהב אותך.
אז עכשיו אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואז מוטלה, אנחנו נעשה חילוף. אתה תלך, תצלם אותה, לא, אני אבוא עם קומך רובי תומפסון, ונדבר איתו. מאיזה פודקאסט רובי תומפסון?
לבוז'ה.
יפה מאוד.
לבוז'ה.
הפסקה קצרה, כי הפרק הזה הוא גם בשיתוף אנחנו עצמנו. היו כל מיני פודקאסטים שלנו שעלו השבוע, גם לשחרר את הדוב עכשיו עליו ובינג'ר והכל, אז פשוט לעקוב אחרי הכל. ונזכיר לכם שיש לי חשבון במגה-טוק, גם לקופר, זה מין רשת חברתית של אודיו, ואנחנו מזרימים אתכם לשם בכיף, תבואו, כי אפשר לענות לנו גם באודיו ולכתוב לנו והכל. אז יש לינקים בכל המקומות, אני אעלה גם על ארטיו משהו, אין מה לעשות, וגם היום בערב אני אעלה מפה, מבלומפילד. זה אחלה של דבר, רשת חברתית של אודיו, מגה-טוק. חשבתי על זה לפני 10 שנים, אבל לא עשיתי עם זה כלום. ראית מה זה מוטלה? אבל אין, לא, אין מקום למרמור, פשוט צריך ליהנות מהמוצר וזהו. אז להיכנס למגה-טוק, ממליצים מאוד, לזכור את התחרויות שלנו, גם בפייבוקס, גם בביץ אוף גולד, זה נותן לכם דברים. זה נותן לכם דברים. קבוצת השבוע בפייבוקס, אתם יכולים להשתתף שם, יש שאלה והכל, ובביץ אוף גולד, אתם צריכים להגיד לנו, מטבע שהוא קשור לספורטיבי, לדעתי יש הרבה רעיונות. אני חושב שארטיום יהיה משהו ש... אגב, איתריום, וואי, ארתריום, ארתריום, ארתם. אוקיי, בסדר. בקיצור, רובי תומפסון, האיש מלבז'ה, בסוף אני יודע להגיד את זה, אלן, אלן.
Hello.
You are the main guy for a great podcast in English language on French football, and I know how to pronounce it.
Go.
אוקיי, אתם מוכנים? אתם מוכנים? You ready? אוקיי? לבז'ה.
Exactement.
Oh, great, great. Okay, so, okay, אנחנו נדבר אנגלית. We're going to speak English with you, of course, because we don't know French, and you don't,
and don't
you know Hebrew, maybe, but...
no, not at all. So thank you.
They will speak English. I will speak broken English.
Le Bourgeois is the beautiful game.
Yep, that's
and,
right.
And also, you have a great podcast, and we recommend it, but because I don't know how to pronounce it well enough, I will tweet it. Okay, you mentioned me or something, we'll
yep,
do a deal
absolutely.
Or something.
Absolutely, we'll deal.
I will retweet it for the podium
win-win.
Listeners.
Win-win yeah, situation. Yeah,
yeah. And now what we're going to do is we're going to practice our French league knowledge, but also our English. So we're going to ask, sorry from our listeners if it's too broken of an English.
Yeah,
but,
pardon,
pardon,
English,
pardon, pardon my pardon, French, pardon. As you say. So, Robbie, tonight is the League Cup, that's how we say it, of the French football. I like how you say it. Say it in
the Trophée des Champions.
Oh, that's so good. It's a lot better than
the Champions Cup.
Yeah, it's much better than Alufa Alufim.
Yeah, Alufa Alufim in Hebrew. It's like the champion of champions in Hebrew, but that's not even right because one won the title, one won the cup. So, first of all, what does it mean for like the French football to bring a game to Israel? Maybe you can tell us a little bit of why they picked Tel Aviv, because usually you go around sometimes, like this trophy goes around.
Absolutely. For the last decade, it's only been played in France a couple of times last year because of the global pandemic. But it's an idea of the leagues to take French football, to export it around the world, and we've been to Canada, we've been to several different destinations in Africa, we've been to China, and it's great for the clubs involved, it's great for the local fans, because we know football's a global game more and more as well. So and we haven't been to Israel before. One reason we're here is for the weather, because it is superb, and it's just a shame we haven't been able to spend a little bit more time here. Essentially, what the Trophée des Champions, the Super Cup, the French Super Cup, represents is the start of the season. And more than the cup itself, or more than the champions versus the cup holders, it's the moment people have been waiting 2 months for. We haven't seen our clubs play, and this is the chance to see the new signings, to see the new coaches or whatever, and just get back into the rhythm of it. The fact that it's played in an exotic, and I do that in inverted commas, an exotic location. Not for you guys, maybe. It's not so exotic.
It's also exotic for us.
Tel Aviv is the best.
Yeah. It is. It is pretty impressive. And so that adds another flavor to it.
Yeah.
And I think it's important for French football. We know that French football is building its identity around the world as well. People know a lot about French football historically, but it's important now to take what is happening now in French football and take it to the world.
Yeah, all right. Uri is a big PSG guy. Yeah, so he wants to ask you something.
My father is living in France, in Paris. So as a kid, I used to go and hit the Parc des Princes at a very different PSG area. You know, J.J. Okocha and Marco Simone and names like this. So
it was a good team as well.
Yeah,
in the late
90s. Yes, they lost to Maccabi Haifa.
This was the team I fell in love with, you know, as a big club in Europe. And, you know, when you're a kid, you have your local club and your foreign club. So for me, obviously, I live not far away from the stadium here in Jaffa today. So having PSG visiting this place is, you know, it's really a dream. It's a happy moment for me personally, but I think also, as you said, you know, the connection between French football and other countries, and the Ligue 1 and other football cultures can really enrich both sides. Mm-hmm. And you know, you can gain new fans, and we can gain more view on quality footballers and football culture, which is, let's be honest, Owen, much more developed than ours.
A little bit.
And sorry for Ori if he not agrees, but you know, it's a great moment.
So what do you think? Like, what do you think we should expect from the PSG side tonight? Of course, we can ignore it. A lot of stars are missing out. Mm-hmm. Some because of the Euros, some because I don't know their future. I'm saying that I don't know, but there are the people that do come. What do you think? And most interesting, like, I want to ask a little bit more also about the future. So maybe we start about tonight a little bit, because you know more than us, you follow the team very closely. And then a little bit to this next season, because this summer was massive for PSG.
Okay, well, to put things in perspective, and Paris Saint-Germain started preseason training just on the 5th of July. So it was a little bit later than other sides, but it's because the season before, as you would have seen from afar, was 14 months. It was a crazy season with the pandemic. It started with the cup finals from the season before in July. It went to the final eight, the Champions League of the season before, and just went straight through. So I think it was essential that the players and the club and everyone just needed a break, apart from those that were in the Euro and the Copa America.
Now they get the break, the one who was in the Euro.
Exactly. But it's still only 3 weeks, but they needed it, because the season, I can't tell you how much the season was difficult in Europe for all the clubs and for everyone playing in Europe. It was incredibly tiring.
Especially was difficult for Paris, because all of their players are national team players.
Yeah, exactly.
And top national team
and
players.
And three games, yes. Three international matches during a break, plus yes. A season compacted, Champions League compacted. So anyway, that's the setting for why the team started training a little bit later. They've played five matches. Hasn't always been incredible football. We've played three third division sides. We've played a German side, Augsburg, Sevilla, which was a good hit out in the last game. We've seen a lot of the kids coming through the ranks because not everyone's been available. We've seen Ashraf Hakimi, yep. Who's a fantastic signing, just 22 years of age, Italian champion. I expect you'll get to see him tonight. That will be something exciting. Paris Saint-Germain, even without the likes of Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Neymar, tonight you're going to see some fantastic young players, some very highly rated young players as well, plus the likes of Keylor Navas. I mean, Gini Wijnaldum is here. Presnel Kimpembe, a World Cup winner, has travelled with the side. There is quality. Just because three or four players aren't here doesn't mean that there's no quality in this Paris Saint-Germain side.
And about the near future, like after this summer, for us, we when we cover Paris Saint-Germain and a little bit the league, but a lot more than the Champions League, it's always the same. Like we say, it's a team that was built for the Champions League, but maybe because the league was very easy all the time for them, easy, then maybe it hurt them in Europe. And now it's like, it's the opposite way around. It's like, they are like number three, I think, in betting odds for Champions League, but they didn't win their own league.
Yeah, the Champions League hurt last season.
What's the thinking process? What's going on now in Paris and their fans? What are the expectations?
The ultimate goal remains the Champions League, to win the Champions League. And that's the same for many clubs now. And I think, and you know, perhaps a Liverpool, it was important for them to win the Premier League
after
exactly. But that's a rare case now in modern football as well, in global
Indeed.
Football. Champions League is the thing that everyone's aiming for. It's the holy grail, the thing that all these clubs want to win. Paris Saint-Germain, yes, want to win that. There's no denying that. That's why we've seen the new signings. That's why at the end of the season. But, and Ori, I'm sure, will back me up on this, two Champions League semi-finals in a row, it means you're not far.
Yeah.
It's decided on little details. Yes, there's still something more that's needed. And yes, it is difficult to back it up in the league. Perhaps your priority sometimes moves to Champions League. But if you're making Champions League semi-finals, you're in the top four, six, eight teams
and
in Europe. You're
not
far.
They make top summer. Some free transferred, experienced players. Say Ashraf Hakimi, born 98, top player. But I want to talk about the league a little bit. You will see Lille today. I think this year they won't be contenders. They lose their coach and some key players. And their coach go to Nice. They pay also money. And Nice brings some Dutch players.
Mm-hmm.
They look good. They have some money. You think they are going to be this year the contenders of Paris? Or
Nice?
Maybe
Nice need just another year, I think, because of the new coach. I mean, Christophe Galtier has done a fantastic job at Lille. He did a fantastic job.
And also, something small. Also Monaco and Lille play 4-4-2.
Yeah.
With two fast strikers. Then there was Mbappé and Falcao next to him. Now, one young and one old. Also here, David and Ilmaz. So you think he will play again 4-4-2 or Paris have a problem against this system? Because you have a lot of similar things in this both two seasons that they lose the championship.
Yeah.
Maybe in Nice, he will try to do the same.
Yeah, I think so. I think, well, that's up for Pochettino to try and work out. I mean, we saw in the Champions League last season that the side struggled to have the possession, which is something that Pochettino likes to have as well. Look, a lot has changed between 2017 when Monaco, Falcao and Mbappe, and I mean, that was, I think to beat Paris Saint-Germain, you have to be on a high and you have to have that exuberance and that feeling that everything's come together like a perfect storm. I mean, Mbappe was a kid. He'd played 6 months of football, and he was incredible that season. And Manchester City saw how incredible he was that season in the Champions League as well. Last season with Lille, and it's full credit to the coaches in that situation. They managed to bring together all these elements. And Burak Yılmaz, the veteran 35-year-old Turkish striker, was incredible. Jonathan David, the Canadian, couldn't score in the first 3 months of the season. Everyone's like, "What have we done? We've paid a fortune for this guy." He's scoring the goals. He scored a fantastic goal against Paris. Yes, perhaps there is something in that, but in the 4-4-2,
yeah.
I think. But a side of Paris Saint-Germain's quality should be able to, even with a 4-3-3, to adapt. I mean, we mentioned the players that Paris Saint-Germain have at their disposal even today, the likes of Idrissa Gueye, players that should be able to help out defence. In the centre of defence, we may see a youngster at the back, and Lille do look more or less full strength.
Yeah.
Whether form may not be, but on paper, they have their best elements available, so it's going to be a big challenge for
us. I usually go to the betting odds when I want to see what the smart people are thinking towards the league, and I would just
enlighten us.
Paris is number one, by a long shot, and then Lyon is number two
for the league.
Yeah, for the league now, and 3-4 is Lille and Monaco, and then Marseille, and only then Orient is Nice. But Ori just want to go to the Sun, and
I go to coaches.
Okay.
I believe in coaches.
Okay, well, Niko Kovac at Monaco, because you mentioned Monaco as well. He did a fantastic job in the second half of last season. I mean, they're really a quality side. If they can, they look to have held on to everyone.
Also, very young side.
They have some incredible young players.
Yes, incredible.
But Nice as well have incredible young players. If they can add that little bit of quality with their new coach Galtier, who won the league with Lille, they will be dangerous. I think you've got. Perhaps Lyon, yes, but they have to bounce back.
And they lose Memphis.
Yeah, exactly. And that's
it's
a
very
big
heavy.
Loss. It's a big loss.
Yeah. Robbie, I want to take you back to Ori's point on the transfers that PSG made in the transfer market. For me, someone who also followed the club for many years, I think that Sergio Ramos signing is a crucial step for the club. That in the past 10 years is trying to become, in fast forward, one of the top clubs in the world. And in a way, it's a bigger signing that, for example, than Paris signed Zlatan. And I want to, you know, I see you here sitting with the shirt, and I want to get your voice on this signing.
Okay, I think it's a very similar signing to Zlatan, actually. And I was talking about it yesterday with some colleagues. I think Paris Saint-Germain needed someone like Sergio Ramos because he has that leadership. And Paris Saint-Germain have fantastic players, but you also need someone that can pull everyone else up to your level. And Zlatan, I mean, we've seen Zlatan's career just continues and continues, but he didn't accept anything less than 100% from everyone. And I'm not saying Marquinhos or Thiago Silva or Edinson Cavani accepted anything less, or Neymar anything less than 100% either, but they make you feel uncomfortable if they think you haven't given every last little thing, and Zlatan could make you feel uncomfortable. I think Sergio Ramos... Yeah. is a player who has so much experience at that highest level. He can probably make a young player think, okay, I really have to give that next level. Sergio Ramos hasn't played a whole lot of football in the last year. He's 36 years of age. He's won everything. But when you hear him talk, when he comes to Paris Saint-Germain, he says, the past does not exist. I'm here for now. I want to win. And it's inspiring, and I think off the field as much as on it, Sergio Ramos is going to be very important.
So last thing is you put us on the spot on your podcast. By the way, the name is Le Berger, because I'm very good in pronouncing it, but
it's getting better and better each time.
Five more times. So now I'm going to put you on the spot.
Okay.
Where will Kylian Mbappé be? Where would he play? Which jersey will he...
Oh, well, unfortunately, I don't know.
Oh, come on, you know stuff. David told us you know stuff, man.
I will say is that if you look in the history of the last 10 years, a decade under QSI, a decade of the new Paris Saint-Germain revolution, players have, big players, important players, have not left the club, have not left, been transferred away. I think the only ones that I can think of that have really been transferred for money away were Serge Aurier and David Luiz, who were two that perhaps for various reasons the club thought, okay, we can move them on for money. But for high-profile transfers, they're the only ones. Zlatan stayed till the end of his contract. Adrien Rabiot, very difficultly for him, stayed till the end of his contract. Blaise Matuidi stayed to the end of his contract.
Silva.
Thiago Silva stayed to the end. Edinson Cavani stayed to the end. They didn't leave. They weren't transferred away. Now you look, Neymar re-signs last year. Keylor Navas re-signs last year. Angel Di Maria re-signs last year. Even if it's just 1 or 2 years.
Yeah, yeah.
Players don't leave Paris. Paris do not sell to Barcelona. Paris do not sell to Real Madrid.
Yeah.
Or haven't so far. So does that begin now with Kylian Mbappe? If it does, it sets a new precedent and it will take a lot of money.
All right. All right. Okay, so we now start to collect the money. But Robbie Thompson, thank you very much from the Le Berger podcast. Uri, you want to say it properly one time? Like,
Le Berger.
Oh, that's nice.
I don't want to say it.
You don't want to say it?
No.
So, Robbie, thank you very much.
Thank you very much for having me.
We'll see you later on.
And we'll see you tonight.
All right.
Absolutely.
So that's it for now.
Enjoy the game.
Welcome,
Robbie.
Bye-bye.
אז תודה, תודה לרובי. מוטלה, חזרת?
היי.
איך, רובי היה יותר טוב, אבל אתה...
כמו להחליף את אורוסטמין במקללה.
איזה גאון.
מוטלה, אתה בחלומתך הברודים, היה לך בכלל רעיון שאתה תחליף את רובי תומסון בכיסא פעם?
אתה מבין. אז ואתה תבוא למשחק, זה הזמן לספר, נפתיע את מוטלה. אז תודה רבה לרובי, תודה רבה למוטלה. מוטלה, אנחנו מקליטים ביום שני, נכון? פרק על כל מה שאולימפיאדה שעוד לא הספקנו.
שבוע גדוש.
כן, שבוע גדוש. היה גם 200 מטר, בייסבול, ניצחנו את מקסיקו, אנחנו אימפריה, מלא דברים.
עמית והבייסבול לסיפור הבא הגדול של הקיץ.
ערד בג'ודו ומלא דברים. תודה רבה. ארטיום. כן, ארטיום מן הסתם, ברור. תודה אורי, תודה אורי. תודה רבה לדיוויד. דיוויד, תנק יו.
נסי, דיוויד.
כן, תודה גם לנועם. על כל הארגון, ובאמת לדיוויד על כל מה שהם עשו פה עם הדבר הזה וההפקה הזאת, ושנתנו לנו את הבית הזה, ממש כיף. אנחנו נהיה פה הרבה זמן היום. המשחק בערוץ הספורט, ולעקוב אחרי ליג 1 בכל הפלטפורמות, כל מה שיש לכם, אנחנו נצייץ גם והכל. זהו, אנחנו חברים, we're friends now, דיוויד, that's it. ליג 1 and a podium of friends. You can't resist us. You can. אוקיי, תודה רבה. עד כאן להפעם. תעשו טוב. איך אומרים תעשו טוב בצרפתית?
מרסי
בוקו.
לא.
לא נראה לי.
לא.
אתה לא יודע. איי, איי, איי. אוקיי.
פביין, אבל זה...
בסדר, גם. תגיד שאתם. תעשו טוב.